חולמים להיות הורים אך נתקלים בקשיים בדרך? משפחת עמוז היא אחת מהחברות המובילות בעולם בפונדקאות ותרומת ביצית, עם ניסיון של אלפי לידות. בתמוז תמצאו הכל תחת קורת גג אחת, מסלולים בטוחים עד הלידה בעלות ידועה מראש, צוות מקצועי שמלווה אתכם יד ביד, ומעטפת שלמה כולל סדנאות הכנה להורות עם טובי המומחים. מאז 2008, תמוז מסייעת להורים שבדרך בארץ ובעולם ללא אפליה, הטרוסקסואלים, להטאבים, זוגות ויחידים. אם גם אתם חולמים על משפחה משלכם וצריכים ליווי אישי ומשפחתי, חפשו משפחת תמוז ועשו את הצעד הראשון. לפניכם אזהרת טריגר. הפרק הבא עוסק בלידה שקטה. ילדים בדרך עם מיכל פוסמן.
עינת נתן, אני אתחיל בזה שאני באמת סופר מתרגשת שאת פה.
אני יותר, אבל אני מאוד מתרגשת שהזמנת אותי.
תודה, וממש תודה שבאת.
זאת אומרת.
כיאה למעמד, קמתי צרודה, זה לא הכל הרגיל שלי, צרודה ומצוננת.
נשמע ממש סקסי.
אבל אני באמת מאוד מאוד מתרגשת שאת פה לדבר איתי גם על הסיפור שלך, שלפני עינת נתן, מדריכת הורים, מנחה, אשת תקשורת, מרצה, כותבת, ואימא לחמישה ילדים. קצת על מה הביא אותך להיות מי שאת היום. ואני אתחיל בווידוי קטן, כשאני עברתי טיפולים במשך 8 שנים.
וואו, 8 שנים.
17 סבבים של IVF, 3 תרומות ביצית, 4 פונדקאיות, באמת, been there done that, מה שנקרא. ולאורך כל המסע הזה, הייתי עוברת ומסתכלת על הספר של החיים שלי. וכל פעם שחברה או גיסה או מישהי הייתה בהיריון, הייתי קונה לה אותו, ומחכה ליום שבו אני אקנה אותו עבורי. ואני רוצה להגיד לך
ש... הייתי בטוחה שאת הולכת להגיד ש... שהוא עשה לך קווץ' כאילו בקטע...
לא, לא. נורא רציתי לתת אותו לאחרות, ונורא נורא חיכיתי לקנות אותו לעצמי. יש לי המון ספרים ליד המיטה, והוא אחד מהקבועים שיושבים לי ליד המיטה. כי הרבה פעמים...
טוב, זאת המחמאה הכי גדולה, נראה לי.
ממש, אני מרגישה שהרבה פעמים בערב, כשאני עוברת איזשהו יום שהוא כזה מורכב, או שתכף נדבר על זה, על המסע להיות אימא, וכל הדרך להיות אימא, ו... אני יכולה להגיד שהיום אני יודעת, כשאני כבר אימא 3 שנים, שכל 8 שנים האלה שעברתי, הם פסיק במסע האמיתי, שהוא מסע האימהות שלי. אני לא מזלזלת במה שעברתי, אבל זה בהחלט הייתה הכנה לדבר האמיתי. אבל כן, הספר שלך איתי, כי אני כזה מדי פעם צריכה כזה בוסט להזכיר לעצמי ש...
אני חושבת שאחד החלומות, כשכתבתי אותו, היה בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא נוסח ברמת שזה יישב ליד המיטה, אבל אני חושבת שנורא דייקת לי את, את החלק הזה ששנייה לפני שאנחנו הולכות לישון, אני לא יודעת, כאילו, יש אנשים שצריכים הסחה כדי נכון. להגיע למצב המדיטטיבי ולהתרוקן מהלחץ והזה של היום, ויש אנשים שצריכים לדבר עם עצמם. וכאילו החלום היה שזה יהיה, שאפשר יהיה לפתוח בכל עמוד, ושנייה לגייס איזה חמלה עצמית, במובן של כאילו...
I'm good enough.
אפשר לישון. כן. כאילו, אני לא צריכה לתת לעצמי בראש.
ממש. אני ממש מרגישה שזה כאילו מישהי אומרת לי במקרה הזו, את, הכל בסדר. וגם כשלא הכל בסדר,
שום דבר לא בסדר, והכל בסדר.
בדיוק זה. זה מין כזה, זה מוריד את המקום הזה של איזה אימא גרועה הייתי היום.
לך לישון, נשמה, בואי.
ממש.
זה כאילו קצת לעשות לאימהות ככה.
נכון, בדיוק.
נכון? כן. וזה היה החלום. באמת, כן.
אז...
ובגלל זה גם לא האמנתי שהוא יצליח, כי כל הזמן אמרו, זה חייב להיות פרקטי, זה חייב להיות עם טיפים, זה חייב להיות... ולחדי הראייה יש שם הכל.
נכון.
אבל זה פשוט לא...
נכון. לא בכפית.
לא בכפית, והכפית מגיעה ביחד עם עוד הרבה חרה.
נכון.
לא בכפית, ולא רגשי אשמה, ולא כאילו...
אני גם חושבת שזה חלק בתור מישהי שמקשיבה לך המון שנים, וקוראת אותך, ומקשיבה לפודקאסט, ובאמת עוקבת אחרי העשייה שלך. וגם אחת הסיבות שאני היום התחלתי ללמוד באדלר, כי אני יודעת שאת...
זה מטורף.
שזה מהגישה הזאת, אז אני באמת חושבת שזה בדיוק הדבר הזה כמו... בעיניי איך שאני רואה את זה, והאופן שבו את דוגלת ב... אני אגיד, חינוך במרכאות של ילדים, זה לא לבוא ולהגיד מה לעשות או לא לעשות. זה פשוט להיות. ומתוך הדבר הזה...
לא סתם קוראים לנו human beings, כן. ולא human doings.
נכון.
כאילו... אני חושבת ששכחנו להיות באופן כללי.
נכון. חד משמעית. אבל לפני שנגיע לתוך הדבר הזה, אז אני אשמח... הפודקאסט הזה נקרא ילדים בדרך. ואני מנסה להביא בו באמת את הסיפורים של, גם את הסיפורים, אבל גם אנשי מקצוע מהצד השני שמדברים על איך עושים ילדים, כי אנחנו מדברים היום, יש המון פודקאסים והמון תוכן שנצרח על איך להיות הורים ושיטות חינוך, ואיך יועצי שינה, ואיך לגדל אותם, ואיך לחנך אותם, ומה להגיד ומה לא להגיד, ואני אומרת, שנייה רגע, זה לא כזה פשוט לעשות ילדים. זה לא, אני שמעתי אגדה אורבנית, וואלה, לא עבדה לי. האגדה האורבנית הזאת, של איך עושים ילדים.
אני זוכרת תקופות שאני הייתי הולכת ברחוב, והייתי רואה חתולה עם גורים, והייתי אומרת, כאילו, זה אמור להיות כזה פשוט. כאילו, מה לא בסדר אצלי? זה כאילו, נכנסים להיריון, גורים, קדימה.
אז באמת הסיפור שלך... היום את באמת אימא לחמישה ילדים שהוא בריאים, אבל הוא לא היה כזה פשוט. הוא לא בא בקלות.
אני חושבת שהרבה סיפורים הם לא פשוטים, פשוט לא מדברים על זה, נראה לי.
את דיברת על זה מההתחלה?
דיברתי על זה מההתחלה.
כל הזמן?
נראה לי שכן, אני ממש גרועה בלחזור אחורה.
אז בואי, למי שלא יודע...
אבל כן, ממש כן. כן, אני זוכרת שבזמנו עוד התראיינתי לכתבה מאוד גדולה, עוד לא היה בכלל, לא היה את הדבר הזה. כאילו פעם עיתונים היה נכון. דבר. על לידות שקטות, אף אחד בכלל לא ידע מה זה. בתקופה שאני עברתי לידה שקטה, בכלל היו, אותי השפזו במחלקת יולדות אחרי לידה שקטה.
וואו.
כאילו, אני שמעתי בכי של תינוקות. זה לא היה. אז כן, אז דיברתי על זה, מסתבר.
ואת, לפני הלידה השקטה, גם עברת...
עברנו הריון ראשון, שנאלצנו לעשות הפסקת הריון, כי במאה שפיר נמצא לעוברית שלנו מום גנטי, ואז הייתי בטוחה שזה הכי גרוע שיכול להיות.
שזה הסיפור.
כן. ואז נכנסתי להריונים תאומים, שנפטרו ברחם שלי בסוף חודש תשיעי.
שזה מטורף.
כן, זה מטורף, כי היום גם לא מגיעים.
בכלל בלידות תאומים, כן.
כן.
זה משהו שחשבת שיכול לקרות?
לא. ממש לא.
הייתה לך איזושהי הכנה לזה שמשהו לא בסדר?
כמו שתובעת, אף אחד לא דיבר על זה. יותר מזה, אני הייתי באותו שבוע, ושבוע לפני, הייתי במצטבר 5 פעמים במיון, כי הרגשתי שמשהו קורה וזה לא בסדר. ושמעתי, זאת אימא לתאומים בהיסטריה, בהיריון ראשון, בואו נעשה למוניטור, נשחרר אותה. ובפעם החמישית, כשהגעתי, הסתבר שההיסטריה בדיעבד, או תחושת הבטן בדיעבד, לא הייתה סתם.
את זוכרת מה הרגשת?
הרגשתי שמשהו לא בסדר בדיעבד, אני יודעת להגיד שהייתי כל הזמן בצירים. הרי לא יודעים מה זה צירים, ובהתחלה יש את מה שהם קוראים הצירים המדומים, אבל הבטן שלי הייתה כל הזמן קשה, וזה כנראה גם מה שהיא הקשה לשמור עליהם מבחינתי. שוב, הנה, אני חוזרת לשלב האשמה, אבל של כאילו לא הרגשתי תנועות מרוב שהכל היה מקובץ. ואז כל הזמן הייתי בלחץ שמשהו לא בסדר.
מה עובר בראש באותם רגעים שהרופא אומר לך שלא מוצאים דופק?
לא, לא, זה כאילו... את יודעת, היום, בגלל שאנחנו אחרי השבעה באוקטובר, אז כבר אפשר להסביר לאנשים מה המשמעות של הקרקע נשמטת. שאתה אומר, לא יכול להיות, לא שמעתי טוב, מההתחלה. לא יכול להיות, כאילו כזה.
אני מאוד מתחברת לזה, אני ממש זוכרת שבהיריון האחרון שאני נקלטתי אליו, וכבר היה דופק, הייתי שבוע לפני שקיפות עורפית, הגעתי לאולטרסאונד, כי היה לי גם היפרמזיס ובחילות, והייתי צריכה לקחת כדורים, והרופא אמר, בוא נעשה אולטרסאונד, את לפני שקיפות, אבל בואי. ואפשר לראות מהבטן, ואני זוכרת שחיפשתי תמיד, כשהיו עושים לי אולטרסאונד, הייתי מחפשת את העיניים של הרופא, כי מהעיניים יכולתי לראות. וכשראיתי את העיניים, הבנתי שמשהו לא בסדר, ועדיין חיכיתי, זאת אומרת, לא האמנתי, אמרתי, זה, לא, זה אפילו לא הגנטיקה שלי, זה תרומת ביצית, זה העובר האחרון שיש לי, עברתי את הדופק, הכל בסדר, ואז הוא אמר לי, בוא ננסה וגינלי, ואני כבר קלטתי שמשהו לא... הייתי לבד? לא, בעלי היה איתי. אבל זה ממש ככה. זה שחור, זה כאילו תהום נפערת מתחת לרגלייך.
ממש. שום דבר כאילו לא יהיה אותו דבר, לא... זה פשוט חור שחור, בולען. ממש... ואגב, אני זוכה את העיניים של יובל. הבעל שלי.
כן.
שאני זוכה את המבט הזה. שלא ראיתי אותו אף פעם.
של חרדה?
של המוות. של המוות. שכאילו, אני הרגשתי שאני צריכה להציל אותו.
וואו.
כן, זה ממש היה
כזה. גם ברגע הזה?
ברור, כי אתה רואה, אתה לא רואה את עצמך. ואת יודעת, המוח, כשקורה דבר כל כך גדול וכל כך לא צפוי, המוח מתחיל לנסות לעשות היגיון במה שקורה. יש מלא תרשימי זרימה. בגלל שהסתכלתי עליו וראיתי את הבעתה, את האימה, אז זה היה הערוץ שהמוח כנראה הלך אליו, שכאילו משהו לא בסדר אצלו. וגם בגלל שהיינו, בגלל שזה תאומים, ובגלל שקשה כל הסיפור של האולטרסאונד, היינו צריכים לקחת מעלית מיחידת, מהמיון היולדות ליחידת האולטרסאונד, כדי שיגידו סופית מה קורה.
זה כמו אביה דלרוזה.
אוקיי? כשלמטה, היה ברור שלאחד אין ולאחד יש.
אוקיי.
ואני כל המעלית, המוח עובר דרך כל תרשימי הזרימה, אני אומרת, בבקשה אלוהים אחד, תשאיר לי אחד, תשאיר לי... כזה, בדיעבד, זה כנראה היה הכי פחות גרוע
שיכול
היה לקרות, כן. ובכל זאת, what the fuck.
כן, לעבור לידה שקטה בשבוע 39, אני מניחה כבר ששמות, חדר,
עברנו דירה, מדירת חדר ביהודה הלוי, פינת מה זה בתל אביב, ואיזה מגניבים אנחנו לכאילו, מה זה המקום הזה? כאילו, נסענו לצפון תל אביב, בכלל לא ידעתי
שקיים
דבר כזה, לדעתי, זה עוד היה בתקופה שלא היה קיים שם כלום. והכל, היינו צריכים בית יותר גדול, היינו צריכים כאילו, זמנת לידה, כל הדברים האלה, הכל היה מוכן.
הכל היה מוכן, ושום דבר לא הגיע.
כלום לא הגיע.
אני מנסה לחשוב על התחושות, אני יכולה להגיד מהמקום שלי, שבכל המקומות האלה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני הגעתי במקסימום לשבוע 10, וגם אז, כשזה נפל, הרגשתי אלבון. ממש נעלבתי. נעלבתי, הרגשתי שמישהו...
תסבירי, למה אלבון?
שהחיים סתרו לי. ממש הרגשתי שאמרו לי, כאילו...
את פגומה.
את פגומה, ומה את, מה את מתכננת תוכניות, מה את רצה קדימה, אוקיי. מה את בוחרת רעיתים, מה את לא יודע, כאילו... אז זה מהמקום שלי, כי באמת עברתי המון המון טיפולים, וכל פעם מצד אחד אתה לא רוצה לקוות, מצד שני אתה כן רוצה לשמוח שמחות קטנות, אבל אני חושבת במקרה
גם,
שלך...
גם, שוב, כשאתה נמצא במסע, שזאת המטרה שלו, ואתה לא מגיע, ולא מגיע, וכל זמן עושים לך ריסטארט, אוקיי, מההתחלה. אבל אל תקווי יותר מדי.
נכון.
אבל אל תזה יותר מדי. אבל אל תקשרי לזה גם יותר מדי. כי אבל, אז איך אפשר להגיע? זה כל הזמן כזה.
נכון. יש משהו בלהיות בטיפולים, או בניסיון להירות, שהוא קצת כמו, אני תמיד אומרת, הוא כמו להיות מאמר בשולחן. אתה כל מה בטוח שהנה, הפעם תצא לי יד, הפעם זה יצליח. אני מרגיש, הכוכבים הסתדרו, המספרים הסתדרו.
אני חושבת שאי אפשר לעשות את זה בלי זה.
אתה קצת מתמכר.
בלי להיות כאילו במקום של כאילו הפעם זה יצליח. כי אחרת, אני לא יודעת, אני היו לי 13 הריונות.
13 הריונות, זה מחורף.
5 ילדים. אני יודעת מה זה לא מצליח. ואגב, אני לא, אני אומרת את זה נורא בזהירות, אבל אני לא חושבת שאובדן של הריון בשליש הראשון, הוא פחות קשה? באמת?
אני חושבת שזה נורא תלוי אם כבר יש לך ילדים או אין לך ילדים.
שזה גם נורא מעניין, כי אני במהלך השנים ליוויתי המון, המון נשים שעברו לידות שקטות, ותמיד היה את ה... תמיד אמרו לי, יואו, ולך לא היו ילדים, בקטע שכאילו היה לי יותר קשה. ואני תמיד אמרתי, זה לא בהכרח ש... כאילו, אני איבדתי חלום או פנטזיה, באמת. אני בהרבה מובנים, כשהיו לי ילדים חזרתי להתאבל על משהו שבכלל לא ידעתי שאני מתאבלת עליו בזמנו.
כי לא ידעת מה זה.
כי לא ידעתי מה זה. אז אני מניחה שזה גם וגם, אני לא חושבת שיש יותר או פחות קשה.
את יודעת, יש משפט שאומר... שלכל ילד יש תפקיד בחיים של ההורים שלו, גם לאלה שלא נולדו.
מעניין.
ואני תוהה עם כל אותם 13 הריונות שעברת, את חושבת שיש להם איזשהו תפקיד בעיצוב שלך כאימא. במי שהפכת להיות.
אני חושבת שלא צריך 13 בשביל התפקיד, בדיוק כמו שאני יכולה להגיד לך, לענות במקומך בלי לשאול אותך. כמה הפריות צריך, כמה כישלונות צריך בשביל להעריך את מה שיש בשביל... אז ממש לא. וגם, את יודעת, במקביל אני מנסה לחשוב על הילדים החיים שלי, ולפרוט רגע מה... תפקידו הספציפי של כל אחד ב... אז כן, יש מקומות שהם ברורים. אבל לא בהכרח. לא בהכרח. אני חושבת שבדיוק כמו שכל אישה, ואני אומרת אישה בזהירות, כי אני מכירה את המנגנון הנשי, ואני תמיד מסתכלת על יובל ומנגנוניו, שוב, בלי שיפוטיות, יש לנו מנגנונים מאוד שונים, אבל אני מניחה שגם גברים שמנסים להיות אבות ולא מצליחים עוברים דרך הסיפור הזה, אבל אני חושבת שהמסע של האימהות הוא מסע פנימה.
אני תוהה אם... בכמה רעיונות שקראתי שהתראיינת, שתמיד דיברת על זה, שתמיד היית, זה היה חלום שלך להיות אימא, ותמיד היית, עשית בייביסיטר, ותמיד זה היה מאוד מאוד נוכח בחיים שלך, הרצון, המהות. שאגב, אני מכירה הרבה נשים שזה לא היה נכון. הדבר שאליו הם פיללו. אני במובן הזה מאוד כמוך, אני הייתי בלידות עוד לפני שנכנסתי עם חברות, ועם גיסתי ללידה, הייתי הולכת עם חברות לקורס הכנה ללידה, באמת זו הייתה המהות שלי. אני כן חושבת שהמסע הזה, עושה איזושהי הפרדה, וכשאני מדברת על המסע הזה, זה לאו דווקא טיפולים, זה גם לידה שקטה, או האתגר בלהפוך להיות אימא, עושה איזושהי הפרדה בין הפסדה של מה זה להיות אימא, שאני ידעתי מה הטמפרטורה של המים, שצריך לקלח תינוק בין יומו, ואיך
הם... הפרקטיקות, הטכניקות הזה.
לבין להיות אימא.
תסבירי, אבל מעניין. כאילו, אם הייתי לוקחת את מיכל של לפני הקשיים אפילו, מיכל של הפנטזיה, שכאילו הנשמה שלה יודעת שזה חלק ממיכל השלמה. והייתי שולחת אותה ככה מעבר אל מיכל בשלב כבר שהנשמה קיבלה מענה. מה היית אומרת על הפער?
וואו, אני חושבת שהפער העיקרי הוא זה שאני, בתפיסה שלי, אימהות היא דבר טוטלי, הייתה כל השנים, בפנטזיה. אני שם רגע בצד את ההיריון, ואת הלטף את הבטן, ואני ילד, ואני עניק, וכל הדבר הזה. אבל באימהות, אני טוטלית, אני שם בשביל הילדים, אני בבית, אני מכינה צהריים, אני מקבלת אותם, ואני... זה כל עולמי.
אבל הנה את שוב מדברת על הטכני.
נכון.
אוקיי.
אבל שאני שם ב-100% שלי בשביל הילדים, וגיליתי שאני אימא שמאוד מאוד מאוד צריכה את הזמן שלה, ואת המקום שלה, ואת הלבד שלה, ושצריכה את האיזונים האלה. אני בן אדם מאוד טוטלי, באופן כללי. כשאני עושה משהו, אני עליו. וגיליתי ש... אני גם, יש לי איזה פרפקציוניזם פתולוגי כזה, שהכל צריך להיות מושלם.
אבל זה לא סותר את הטוטלי אגב, לא? כי כאילו, את אומרת, גיליתי שכדי לנסוע מהר צריך לתדלק.
נכון.
לנסוע בכלל צריך לתדלק. נכון. גיליתי ש...
נכון, אבל זה מה שאני אומרת. כן. זה להתרחק מהפסדה של אימהות. זה במיוחד... מי שעובר אתגרים שאומר, כשיגיע סוף סוף הדבר הזה, אני אתן לו את כל מה שיש לי לתת, את כל מאודי, אני אהיה שם בשבילו, אני לא... תכף אני אדבר איתך על זה, על...
זה קטע, כי בא לי להגיד לך, כשיגיע הדבר הזה, אני אתן לי את כל מה שצריך. כי כאילו, תחשבי מה אנחנו עוברות,
נכון.
בטוטליות של להגיע לדבר הזה.
נכון.
אז... וואו, אוקיי. אז עכשיו זה יגיע וניתן עוד? נשאר לך בכלל מה לתת?
וואו, שאלה מעולה. זה באמת שאלה מעולה, כי אני תמיד, כשאני עברתי לפונדקאות, וכשקיבלתי את ההחלטה הזו, אז באמת אמרתי שירד ממני איזשהו מטען, שאמרתי, אני אבוא חזקה, בריאה, לא פצועה, לא חיה, כמו איזה חיה פצועה, כמו הורמונלית, אני אבוא... עוד מיינדד לדבר הזה, עם כל הכוחות.
אני אראה להם, כן. איך עושים את זה בסטייל.
אני אעשה את זה, כן. אני אבוא לחדר לידה, ליטרלי, כאילו, על עקבים כן. ובג'ינס. כן. אבל שוב, זו הפסדה. זו הפנטזיה הזו שיש לנו על אימהות. אנחנו נהיה האימהות האלה שמטיילות עם העגלה ומחזיקות, אבל האימהות זה... אימהות זה הרבה מאוד רגעים מאוד מאוד מאוד...
לא פוטוגנים.
לא פוטוגנים. לא פוטוגנים. אבל אני חושבת, ואני תוהה מה דעתך, שהרבה פעמים בשביל לצלוח את האתגרים האלה, אנחנו חייבים לשמור את הפנטזיה הזו בראש. כי מי רוצה...
אני חושבת שהטבע עושה מספיק. אני חושבת שאימהות זה דבר רגע... א', אני חושבת שהתרחקנו מהטבע. אני חושבת ש... שאנחנו חיים ומגדלים ילדים בתרבות כל כך רעילה, שכל הזמן נותנת לנו חלונות ראווה חיצוניים, לאיך אמור להיראות משהו פנימי, שאמור להיות כל כך ניואנסי וכל כך קטן, וכל כך מדויק וכל כך כאילו הרי רגעי האושר האמיתיים באימהות ובהורות בכלל, הם כאילו, אתה צריך להיות בתדר כל אופס עבר. כאילו, באמת. גם אם הייתה לי מצלמה פנימית, הייתי מפספסת את זה. ואנחנו חיים באמת בתרבות, שלא רק שכאילו אנחנו חושבות שאנחנו יכולות לצאת בג'ינס מידה 38 מחדר לידה, וזה הופך אותנו לסופר קול, אז אנחנו גם חושבות עוד כמה דברים בעסקת החבילה הזאת. את יודעת, אני כבר מעל 20 שנה, מסופר מה שנקרא, פוגשת הורים צעירים, והיו תקופות שבהם אני הייתי צעירה כשפגשתי הורים צעירים היום, לפעמים יושבים מולי בקליניקה, הורים שאשכרה, הם נראים לי כמו הילדים שלי. תביני, הבן הבחור שלי בן 25, אני כאילו יושבת ואני אומרת, בא לי להעניק אותה. כאילו, באמת, מאמי, בא לי להגיד לה, זה מה שאת חושבת? שככה את אמורה להיות, וככה הוא אמור להיות, וככה משפחה אמורה להיות, וככה כאילו, מי הכניס לנו את זה לראש? באמת, מאיפה זה בא? וגם איך אפשר לייצר כאילו חיים בתוך ציפיות כל כך גבוהות, מעצמנו, מתינוק, מבעל, כאילו אפילו ברמת הזוגיות.
זה שאלה מעניינת, כי אני באמת חושבת שהרבה פעמים במסע הזה לאימהות, באתגר, ואני רגע מניחה בצד את הקהילה הלהט"בית, שיש שני אבות, והם מתמודדים באופן אחר עם העניין הזה, אבל כשיש זוג שמגיע לזה, אז קצת שוכחים את הגבר בתוך המקום הזה, כי האישה היא באמת עוברת משהו שהוא נורא ברור, רואים, טיפולים, הורמונים, היא מתחרפנת, או חלילה לידה שקטה, או דברים כאלה, יש איזשהו משהו שפיזית הגוף שלנו עובר. מצד שני, יש שם מישהו שעובר את זה איתנו, ולא כל כך יודע לנהל את הדבר הזה מהצד השני, ואני תוהה אם את, אני לא מחפשת שתני פה ציונים ליובל על הדבר הזה, אבל כמה הוא היה משמעותי במסע הזה שלכם, מה, ברגע הזה שנפלו עליכם השמיים באמת.
וואו, אני חושבת כאילו בא לי להגיד המון דברים, אבל אני אגיד ממש אסוציאטיבית, ואני חושבת, ואמרתי את זה ליובל הרבה פעמים, אני חושבת שהדרמה הגדולה יותר, או חוסר העונים המתסכל יותר, הוא דווקא להיות זה שלא עובר הכל, אלא זה שצריך להחזיק את היד למי שעובר הכל. באמת. עכשיו שוב, זה לא תחרות, אין פה היררכיה של כאב או סבל, אבל אני חושבת שיש פה שתי דרמות שהן נורא שונות, ואני יודעת להגיד מהניסיון שלי, שאו שהן מפרקות את הזוגיות לרסיסי רסיסים, או שהן מייצרות ברית שאין עליה בעולם הזה.
וואו, אני הכי מסכימה עם זה. זה באמת
ואני חושבת שלי וליובל היה מזל נורא גדול, שכאילו זכינו בברית, או שהשכלנו כנראה לעשות דברים במהלך הדרך, שלא השאירו אף אחד בצד הדרך.
אבל מצד שני, יש איזה משהו, אני רוצה לקרוא רגע, דיברת על זה, וזה משהו שרשמתי לי, זה קטע מתוך טור שלך, שכתבת שאחרי הלידה השקטה, אני מביטה במראה ויוצאת לרחוב, נראית לגמרי שלמה מבחוץ, אבל שבורה ומפורקת מבפנים, מסתכלת על העוברים ושווים ותואה מי מהם מפורק מבפנים כמוני. זה הרי שקר, כל הסיפור הזה של בגדים, חיוך, הליכה, איפור. אילו רק האנשים השבורים היו מסומנים, איזה עוד קין קטן כדי שנוכל להיזהר בהם יותר, אולי לחייך אליהם קצת, לא לרחם, רק לנחם, כדי שנוכל למצוא אחד את השני, לפגוש כל אחד את ריסוקו הפנימי של האחר, ולדעת שמתחת לשכבות החיצוניות שוכנים פצעים שוטטים של אובדן. וככה סימנתי לי את זה, כי זה באמת איזושהי תחושה שכשאתה עובר את האתגר הזה במקרה שלך, שבאמת קטונתי מלהבין איך יוצאים לחיים נורמליים אחרי האובדן הזה. גם זה משהו מאוד מוחשי, הייתה בטן והיא איננה, את פוגשת אנשים, מן הסתם הם שואלים, מזל טוב, מה נשמע, מה, איך קוראים להם, מה נולד, ואתה מסתכל, ואתה קצת רואה את החיים עוברים לידך במין סלום, או שהם ממשיכים החיים, ואתה לא מבין איפה אתה פספסת פה, אתה, איך לא עלית על הרכבת הזאת. קצת מעניין אותי לדעת מה עשית, איך... אני יודעת שאת בן אדם מאוד מאוד אופטימי, אבל איך בכל זאת ממשיכים הלאה? ועושים עוד 5 ילדים אחרי הפחד האלוהים הזה, לעבור הריון של 40 שבועות, 36 שבועות, בתוך הידיעה שזה יכול ככה להסתיים.
לא יודעת. באמת. כאילו אני אתחיל בה... לא יודעת. כנראה שהטבע חזק פה יותר. כי זה לא היה משהו... לוגי, או החלטה, או...
זו לא הייתה החלטה של... אני מנסה, אני עולה על הסוס הזה כמו איזה פוסט-טראומה.
לא יכול, כאילו, אמרו לי, צריכה אחרי לידה, 6 שבועות שזה, אמרתי, מצחיק, נראה לכם? עכשיו אני רוצה... זאת אומרת, כאילו, כל הדבר הזה סתם? זה עוד פעם? תנו לי לעלות על המתקן עוד פעם. כאילו אני רגע מנסה לחשוב על מה שאמרת מקודם, על על הבדרך ל... אוקיי? בדרך למה? לי היה נורא ברור שאת הרבה פעמים אומרים, כאילו, תהנה מהדרך.
נכון.
כאילו, אם אתה בדרך, אז זה לא, זה, מה שחשוב זה לא היעד, זה אנשים שאתה פוגש בדרך, זה הדברים שאתה לומד על עצמך בדרך, זה פה, בדרך לילד, ברגע שהחלטת שצריך לצאת בסוף ילד, אז מי רואה את הדרך? זוזו לי מהדרך ותביאו לי ילד. זה לא משנה. כאילו, מה, לא הבנתי. אין לי רגליים, סבבה, ילד, אין לי רכב, ילד, זה משהו שהרגשתי שהוא גדול ממני. זה לא, זה לא, זה לא איזה, באמת, זה לא איזה החלטה. ואני חושבת שיש הרבה נשים שבדרך הן מבינות שזה לא בהכרח הדרך. קצת כמו ש...
וואו, זה לוקח זמן אבל.
ברור. כנראה שאני ידעתי שבלי התפקיד של לשמור או לנסות לשמור על עוד הריון, אני אצנח לתוך האוביס.
ואז כשנולד אייל?
או, וואו. זה, 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 זה לוקח אותי ל... הנה הדמעות, כאילו. אני חושבת שהיום אני מבינה איך הכל קשור. איך הכל קשור. הוא לא סתם אוטיסט. הוא גדל בבית קברות. הוא התינוק שנכנס לשם ואמר, לא לזה ציפיתי. כאילו, מה קורה? והיום שיודעים שאדרנלין וקורטיזול, שני הורמונים ממזרים, עוברים את השליה, אז אני חושבת על השליש האחרון שלו שם בפנים, איתי שם מבחוץ.
מבאבת.
וואו. ואז הוא היה הפוך. ואמרתי, אני העלתי את התאומים בלידה רגילה, אני... את התינוק, את הנסיך הזה, כאילו. אני רוצה ללדת אותו בלידה רגילה, מה עושים? תהפכו אותו. אז הפכו אותו.
וואו.
ואז אמרו, זה לא יכול לעבור את השבוע שהגוף זוכר את הלידה השקטה, כי לא מצאו סיבה ללידה השקטה, אבל רק ידעו להגיד שלפעמים הגוף זוכר בטיימר שלו, אז אי אפשר לעבור את שבוע 38 זה היה במקרה שלו, ואז התחילו לזרז את הלידה. ואז הוא נולד. וכאילו, זהו. הצלחתי להביא תינוק חי, אוקיי?
שלא אמד שאת יכולה?
לא אמד. אבל אז, הגיעה הטראומה, מה שנקרא סיבוב שני, שאני לא האמנתי שהוא יחיה. אז אני הרקתי את הילד. אני הייתי צריכה לראות שהוא נושם כל הזמן. אני הייתי צריכה, אנחנו נסענו, לדעתי, בחצי שנה הראשונה, עם הילד, בפיג'מות, בלי בגדים, בזה, עם השיער זה, ביום כיפור, אוקיי? משהו לא בסדר. לקח לי מלא זמן להבין שאני לא מאמינה בו שהוא יחיה, שאני חושבת וואו. שאני עדיין צריכה לשמור עליו. ובגיל 3 חודשים, כשאני נוסעת ככה ליחילוב, לדנה, לא יודעת לאן הייתי, ואני אומרת, משהו לא בסדר עם התינוק שלי, משהו לא בסדר עם התינוק שלי, הוא לא מפסיק לבכות, הוא כאילו לא אכפת לי, והתקשרתי לחברה שלי, שבעלה הוא רופא מאוד בכיר, ואמרתי לה, אל תיתנו להם לשחרר אותנו. אני מרגישה שמשהו לא בסדר. Sure enough. בעלה שולח כירורג למיון ילדים, ולילד יש חסימת מעיים, שאם אני הייתי מחכה עוד 5 שעות, הוא היה נפטר. הריצו אותו לחדר ניתוח. אני רק זוכרת את עצמי שוכבת, נשכבת. פשוט האדמה כאילו נשמטה לי מתחת לרגליים. זה, ממש הרגשתי את הדבר הזה שאין רצפה, כאילו. הרגליים שלי לא יכולו להחזיק אותי. ואומרת, זהו. הלך הילד. כאילו, זה השלב הבא. הרי אם מקודם זה היה לאבד אותם בשבוע הזה, אז בסדר, אז עכשיו קיבלתי 3 חודשים.
וואו.
אין. והסתכלתי על... אמרתי, אלוהים, אני לא אעמוד בזה. אני פשוט אשתגע. אתה לא יכול לקחת לי אותו. אני חושבת שלקח לי מלא, מלא זמן להבין למה הוא זקוק בשביל לחיות, וזה היה הפוך ממה שעשיתי. ואפרופו אימהות, אני היום כל כך רגישה, תראי איך אני לוקחת את זה להכי נורמטיבי, להורים ששתים לילדים שלהם על הורידים עם גונדולות,
היי.
כאילו, כן, תצא בלי מי, תתני לה לחיות, אין אוויר אצלכם. השליטה, אז, כי אני מכירה את זה, זה לא טוב לאף אחד, אבל הוא היה צריך ללמד אותי את זה. אז זה סיפור עם הרבה פרקים.
זה מטורף. זה אגב לגמרי, מחזיר אותי למה שאמרנו, התפקיד שלו בחייך, בחייכם, אבל קודם כל להבין שאת יכולה לגדל ילדים חיים
ובריאים. מסתבר?
שכה לעשות ילדים חיים. אני רק מנסה לחשוב, אני לוקחת את זה לעצמי, שבאמת אלכס בת 3, ואני, זה המאבק והעבודה העיקרית שלי ביום יום, ללמוד לשחרר, ללמוד להבין, כי גם אני, כשאני זוכרת שבסוף, בהיריון שהיא נקלטה בפונדקאית הרביעית, וכל פעם חזרו בדיקות תקינות, שקיבלתי כל פעם, והייתי אומרת, לא, 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 תבדקו את זה שוב. כל הזמן חיכיתי, ומצד שני, כל הזמן אמרתי בראש, אני אעבור את הבדיקה הבאה, אני ארגע. אני אעבור את הבדיקה הבאה, אני ארגע, ואני שמה לב שהיא בת 3, לא נרגעתי. כן. לא רגועה. והדבר היחיד שאני... הדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה ברגעים מסוימים, לדוגמה, סתם אני תמיד אומרת שאני לא אמא של גינות, אני שונאת גינות.
עכשיו אני שונאת... ממש הופרדנו בלידתנו.
ממש. עכשיו, אחת הסיבות שאני שונאת גינות, כי מבחינתי גינה זה אסון
וואלה?
כן,
שאומר... אוקיי, אז אנחנו שונאות גינות מסיבות שונות.
כאילו... ומה נתרחש, כאילו אני, גינה תשים אבא, אבא ייקח אותך לגינות, תטפסי, תעלי, תרדי, אמא תיקח אותך לראות הצגות, זה שיושבים. למזלי, יש לי בן זוג שיודע לקחת את המקומות איפה שאני לא מצליחה, למזלה, נכון, וואו.
אז אני חושבת שהמשימה הכי מורכבת היא לא להיפטר מחלקים בתוכנו, להגיד כאילו, תשחררי את החרדל, או תשחררי את הרצון לשלוט, או תשחררי את ה... אלא להכיל את כל החלקים בסיפור, ולדבר איתם, להתיידד איתם. כאילו, היי חרדה, גינה, אה? לא פשוט. איזה מזל שאנחנו לא הולכות להשמיד עכשיו את הסקרנות של יצור המתוק הזה, ואת האמונה שלה כאילו בגוף שלה ובחיים ובשרירים שלה ובדמיון. הנה, יש לה אבא.
שיתפס.
כן, ואני אקסוס לי ציפורניים בינתיים בבית, ואחסוך לפסיכולוגים בעתיד. כולנו צריכים, לא?
אחת משמעית. מתי את חושבת שאנחנו הופכים להיות הורים?
וואי, זו שאלה מעולה. אני חושבת שבשנייה שכאילו... זרעון וביצית. הפריה. קיים משהו שצריך... לשמור עליו באיזשהו אופן, גם אם הוא לא בגוף שלנו.
גם אם הוא לא מצליח.
גם אם הוא לא מצליח. הוא... ואני אגיד משהו טיפה רוחני, אני חושבת שגם כמו שיש בזוגיות, יש אותי ויש אותו, והזוגיות היא קצת ישות שלישית שצריך לשמור עליה, שהיא לא רק אני ורק הוא, והיא גם לא סך שנינו עם משהו שהוא הרבה יותר גדול בעיניי, הרבה יותר חשוב הרבה פעמים, ולפעמים גם לא... הוא צריך לפעמים לזוז הצידה ולראות אחד או... אז כך גם ההורות, כאילו... יש מצב שאנחנו הופכים להיות הורים בשנייה שיש משאלת לב. ואנחנו צריכים לדעת איך לטפל ביחס שלי, של בן הזוג שלי, של המכשולים בדרך אל מול משאלת הלב הזאת, שצריך נורא לשמור עליה, שהיא לא תמחק אותנו, ושהיא לא תמחק. וזה נורא מורכב.
זה התפקיד הכי קשה.
כן, נכון, ממש ככה. ההורה הטוב הוא מה?
וואי, אני לא חושבת.
שטויות.
זה לא, כן. אני חושבת שאני כן יכולה להגיד שבשלוש שנים האלה, וגם אחרי כל מה שעברתי, אני יכולה באמת לאט לאט להשיל מעליי את הדבר הזה של האמא הטובה או ההורה הטוב. אני עובדת על זה, אבל...
ועדיין לשמור על זה. את מבינה? זה כאילו... אני אומרת, זה לא סותר.
זה לא סותר, אבל זה כמו שאני זוכרת שתמיד בטיפולים היו שואלים אותי, איך את כל כך יכולה להיות שמחה בשביל, נגיד, אם חברות שלי נכנסות להיריון? והייתי אומרת, זה שלה. הילד הזה הוא שלה, הוא לא שלי. שלי תגיע כשאני אהפוך לי. זאת אומרת, זה לא היא מאושרת או אני מאושרת. זה לא...
אבל אני יכולה לספר לך השני. שזה בזכות זה, שכנראה העזת, באומץ, לדבר עם הכאב הזה, ולהחזיק את שני הדברים, זה לא או ששלח יגיע מתי ששלח זה, וכאילו, את יודעת, כרטיסי ההולמרק שנורא נורא קשה, נורא קשה כשאתה, כשזה לא מגיע להגיד שלח יגיע כשזה זה, ובינתיים בוא נהיה נדיבים לאחרים. ו... אני חושבת שמה שמאפשר לנו באמת לא לחשוב שזה על חשבוננו, זה רק היכולת לרקוד קצת עם הכאב והאבל וה...
לחלוטין.
והזה.
לחלוטין.
ועדיין אני יכולה להגיד שאני זוכרת היטב את כל מי שהייתה בשנת 98, במקביל, בהיריון איתי, ונולד שם משהו. ואני רואה את הילדים האלה באינסטגרם, שהם כבר כאילו, ואני זוכרת, וזה, וזה גם אמור להזכיר לי, וזה בסדר. זה לא עושה עין הרע לאף אחד. זה שלי. ועדיין הייתי מאוד שמחה כשהחברות האלה ילדו.
אבל זה תמיד בא מתוך המקום שבאמת היה לי את הווידאו בלוג, ושיתפתי ודיברתי, וחד משמעית, כל פעם שהייתה לי בטא שלילית, עשיתי שאט דאון לעולם, נכנסתי מתחת למיטה, 3 ימים, לא לדבר איתי, לא לפנות אליי, בוכה, מנקת הדמעות, ויוצאת חזרה לדרך. וזה היה באמת הטנגו הדין הזה בין שני הדברים. אבל את יכולה לראות גם מהסתכלות על עצמך כאימא שהיית, התחלה לאייל ואחר כך ליואב וללי ולרונה ולשירה ולשאר הילדים, אבל גם להורים שאת רואה שמגיעים להורות, אני יכולה להגיד עליי, אחרי 8 שנים שניסינו להיות הורים, החוויה שלי זה שינה משהו מאוד מהותי באופן שבו אני...
ב-DNA ההורי.
ב-DNA של האימא שאני.
אז אני חושבת שכאילו, אם אני רוצה לענות את התשובה הקצרה, אז אני אגיד, ברור. בכותרת האל תהיה פרופורציות, או באמת התדר הזה של כאילו, יכולת להעריך. אבל בתשובה קצת יותר ארוכה, אני חושבת שכל אדם שעובר קושי, אוקיי? בהקשר ההורי, וזה לא חשוב אם זה כרגע לטפל בילד שהוא חולה, או לאבד ילד, או לאבד זריון, או לאבד אפילו את התמונה המושלמת של הילד שחשבתי שיהיה לי. כי אתה לא צריך לקבל ילד עם צרכים מיוחדים בשביל להבין שלכל ילד יש צרכים מיוחדים, וילדים הם לא באים לעולם כדי שאתה תסתכל ותגיד שלי. אני חושבת שהשריר הזה של הכאב הזה שהולך יד ביד עם ההורות, אנחנו לא מאמנים אותו מספיק, ואני חושבת שמי שלא מפחד לאמן אותו, זוכה באותה מתנה. באמת. כי זה לא איזה happy end. את יודעת, כאילו, אני חושבת שבהרבה מובנים, כשאני מסתכלת על הקושי הזה, ספציפי בחיים שלי, זה קושי שאני יכולה לתת לו happy end. אבל אז מתחיל פרק ב'.
נכון.
וג' וד' וה', וזה לא נגמר.
מסר רק מתחיל.
כאילו, אז מכיוון שאנחנו בעד ההוליזם, לא בעד החלוקה לחלקים, ובסוף השלם תמיד גדול מסך חלקיו, אני לא בטוחה. אני חושבת שכאילו, המתנה הזו שאנחנו קיבלנו, יכולה להיות מתנה של כולם. זה לא איזה חברות במועדון מאוד מאוד ספציפי. ומצד שני, כן, כן, זה כאילו להתחיל את החיים של הסיפור של אלכס, את החיים האלה, שבהם את כבר דמות משנית, וכבר קיים סיפור. מתחיל סיפור של יצור, של נשמה, שאת מופקדת עליה. אגב, סליחה, הזמן עובר כל כך מהר, אנחנו תחנה בדרך, באמת. כאילו הם עוד שנייה במקום אחר. אני כבר מריחה את זה. אני כבר מתמקמת ביציע. וזה גם אבל, וזה גם לשחרר, וזה גם... זה כל כך הרבה דברים. זה כל כך הרבה דברים. זה לא מועדון בלעדי. אנחנו כאילו, אנחנו הרבה יותר באוניברסלי. ואת אומרים שכאילו, מוזיקה זה חוויה אנושית קולקטיבית. גם טראומה, גם כאב, גם בדידות, גם... זה כאילו... אנחנו בקונצרט של כולם. אנחנו פשוט צריכים רגע להיות בתדר הזה שלא לנסות לגרש את זה או להיבהל מזה. ולראות איזה מתנות זה נותן. זה תמיד נותן מתנות.
נכון.
והלוואי וזה לא היה, אוקיי?
אני לא בטוחה, אגב. אני היום יכולה להסתכל אחורה ולהגיד שאני לא הייתי משנה שום דבר בדרך שלי.
אני לא. כי אני מסתכלת על זה כעוד... את יודעת, יש את זה, וכאילו עכשיו אם אני צריכה לאחד את הדבר הזה, ובסוף זה מתאחד, את יודעת, כאילו, עם עוד אובדנים, עם עוד פנטזיות שכאילו נדרסו, ואז נסו עליהם רוורס, וואלה, לא הייתי מתנגדת שיהיה יותר קל. אחי, אני שונאת את המשפטים, כל אחד מקבל כמה שהוא יכול בקושי, כמה שהוא יכול בזה, ובסוף הכל עושה בדיעבד היגיון וזה. וואלה, חלס, באמת. רוצה קצת נעים, רוצה קצת קל, רוצה קצת שלא יתחברו, רוצה קצת לא הייתי... כן, הייתי מוותרת. איך אני? הייתי מוותרת. על חלק? על... כן, לא כל חייב להיות כזה קשה. כאילו, ואת יודעת, אני יכולה לדבר על זה... גם בסטרגל לפרנסה, וגם כאילו באימהות לחמישה מתבגרים, וגם בזוגיות, וגם בבעלי חיים. די, נורא קשה. אפשר כאילו רק להגיד
קשה,
כאילו...
את הכל נכון? אין, אוקיי. לא קשה. אבל אני אומרת, בתוך סך הקשה, את הקשה שלי, אני יודעת לסחוב.
את יודעת לסחוב, אבל את כאילו, את רוצה עוד?
עוד לא. עוד קשה? לא. לא
יופי,
בטוחה.
תודה. אז אני, בוא, בתדר, כאילו, מספיק, די. אפשר קל? אפשר נעים? אפשר זה? לא יודעת. עכשיו, זה לא או זה או זה, ברור. אבל אני, את יודעת, אני הרבה שנים הייתי ב... אני נכנס בשמחה, לא משנה מה זה, אני יודעת איפה השמחה. בחיים אני לא אוותר עליה. אני גם יודעת איפה הכאב הכי כואב. הוא חלק ממני. ווואלה, הייתי מוותרת על חתיכות מאוד גדולות ממנו. כאילו, לא תודה, אני שבעה. תרמתי במשרד.
אני כן חושבת, במבט לאחור, שהדברים האלה עיצבו אותי, וכנראה עוד יעצבו אותי להיות האמא שאני לאלקס.
וגם, תראי מה את עושה בעולם.
נכון, זה שינה את כל מסלול חיי.
כן.
חד משמעית. זה שינה את מסלול חיי. אני, באמת, זה...
זה המון.
זה כאילו הדליק איזשהו מנוע של, שפתאום...
של משמעות?
כן, ששבר שמאלה מהכל והתחיל לנסוע לכיוון אחר. שיות כל כך הרבה דברים שהייתי רוצה לשאול אותך ולדבר איתך, ובכלל, רגע,
זה נעשה, איך מדברים? בפרק המאה.
אבל אני אנצל את זה להגיד לך ממש ממש תודה שבאת.
תודה שהזמנת. גם לי, ממש.
זה עבר נורא מהר. אני, כאילו באמת, היו לי עוד אין ספור דברים שהייתי יכולה לדבר איתך עליהם, אבל אנחנו נשמור את זה, נשמור את ההבטחה שלך לפרק המאה.
מה זאת אומרת?
תודה, עינת.
תודה.
שמחתי מאוד.
גם אני, היה כיף.
לגמרי.